ברוכים הבאים לעוד שידור, עוד שיעור של שידורי קשת, כל שידורי תורה, השידורים התורניים של ישיבת הר עציון. השיעור היום, יום שלישי, הוא שיעור בסדרת שיעורים על תורת הרב קוק, בהינתן על ידי הרב הלל רחמני.
לאחרונה התפרסם ספר שנקרא ביאורי הראייה לפרקי אבות. בספר הזה מביאים קטעים שונים מכתבי הראייה, ובהם מסבירים את המשניות בפרקי אבות. חלק גדול מהקטעים מלוקטים מספרים שונים של הרב קוק, אבל ישנם גם כמה קטעים שמובאים מכתבי יד. ישנו קטע אחד מאוד מעניין שאפשר להאיר איתו כמה וכמה סוגיות ורעיונות שרב קוק מרבה לדבר אליהם בכתבים. על המילים אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, מה זה אוהב את הבריות, מביאים את דברי הרב קוק על הגמרא בברכות, שחכמים אומרים אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. אני משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו. הרב קוק מפרש את הדברים האלה כבאים להראות את החשיבות שיש לכל אדם ואדם. גם לאדם שהוא התלמיד חכם, שכאן זה בא לידי ביטוי בעיר, וגם לאדם שהוא איננו תלמיד חכם, אלא אדם שאיננו עוסק בעולם הרוחני, אלא עוסק בדברים המעשיים של חיי העולם הזה. זה, כך הוא מסביר את המילים, אני מלאכתי בעיר, והוא מלאכתו בשדה. אומר הרב קוק, שתפיסת התורה היא בעצם איננה כדעת הפילוסופים. זאת אומרת, עמדה הפילוסופית טוענת שכשאדם עוסק בדברים הרוחניים, הרי העולם הרוחני שהוא עוסק בו הולך וחודר כאילו לתוך העולם של האדם, ופשוט בונה אותו, ממש יוצר אותו. בשפה הפילוסופית קוראים לזה הנפש מתעצמת במושכלות. מתעצמת כאן זה לא רק במובן של מתחזקת, אלא במובן שנהיית עצם. כלומר, ממש העיסוק הרוחני לפי התפיסות הפילוסופיות הוא לא רק תוספת תיאורטית לאדם, אלא זה ממש יש לזה משמעות ריאלית, ממשית. זה יוצר את האדם, הופך אותו ממש מכלום, רק מדבר שרק מפוטנציאל, מכלום, הופך אותו ליצור רוחני. אומר הרב קוק, אין זה דעת תורה, וגם אינה דעת נוטה שיהיה האדם בורא בעצמו את נצחיותו. כלומר, לא יכול להיות שהאדם נוצר בצורה כזאת שהוא רק איזה מין פוטנציאל, שאם יעסוק ברוחני, יהפך להיות רוחני, ואם לא, לא. הרב קוק מציג עמדה אחרת. האמת, שכל הנפשות אצולות, ולתכלית נצרח והגון, בחוכמתו יתברך, יורדים להתחבר בגוף. אם כן, גם נפש עם הארץ, נפש אצולה ויקרה היא. כלומר, לא מדובר פה על לוח, על משטח, כמשל, שעליו או שתופיע הרוח על ידי מעשיו של האדם או לא. אלא האדם ברגע שהוא נולד, בין אם זה נפש, בין אם זה התלמיד חכם, בין אם זה עם הארץ, הוא בא עם נפש אצולה ויקרה. ועכשיו השאלה היא, כיצד הוא התנהג? אם האדם הזה, אומר הרב קוק, אינו רשע ומבעט, רק הוא תמים דרכו, ומאונסו ומקוצר ידו, הוא איננו יכול לעסוק בתורה וחוכמה. מכל מקום, כיוון שנשמתו בריאה, היא אצולה, ומטבעה לקבל חוכמה ושלמות, ושלמותו גדול, אין הפרש ביניהם. זאת אומרת, העובדה שנפש האדם אצולה מלמעלה, היא כבר ממשות רוחנית גדולה. העובדה שהוא איננו עוסק עכשיו ברוחניים, היא איננה פוגמת בשלמותו. ואז הוא אומר, אמנם הוא עכשיו לא זוכה לעסוק ברוחני, אבל כשהוא יבוא לעיר הוא ישמע, היינו לעתיד לבוא, ישמע גם הוא מילים מעתיק יומין, אם נזכה בזה על פי מסב. זאת אומרת, נכון שעכשיו הוא איננו עוסק ברוחני, אבל לעתיד לבוא באיזשהו מובן שלא לגמרי ברור, בכל אופן, אם מעשיו יזכו אותו, הוא ישמע מילים מעתיק יומין. זאת אומרת, הוא יזכה לגידול הרוחניות הזאת שאיתה הוא בא. כולם חשובים, אומר הרב קוק. ואז הוא מוסיף ואומר, השכל אינו כאם אמצעי לרצון השם יתברך, להשיג את התכלית, שמה היא? הפקת רצון מהשם יתברך. אם כן, כיוון שלבבו נאמן והולך בתומו, תנחהו תומתו ויושרתו. כלומר, לא חשוב בהכרח דרך העבודה. אמנם התלמיד חכם הוא עוסק בעניינים הרוחניים, אבל עם הארץ, כלומר האיש המעשי, כיוון שליבו נאמן והולך בתומו, והוא רוצה להפיק רצון מהשם יתברך, אז דרכו, כיוון שיש לו כבר נפש אצולה, יש לו את הדבר הזה, על ידי הרצון הנכון והטעם והישר שלו, הדבר הזה מביא אותו לדבקות בקדוש ברוך הוא. ואכן אומר, מסיים הרב קוק, ומה שמתדבק אותו אדם כפי יכולתו והכרתו לתורה ויראה, לאור באור החיים, כגדול שבחכמים, כי רחמנה ליבה ביי. הביטוי הזה, רחמנה ליבה ביי, בעצם אומר שהמוטיבציה, הרצון של האדם, המוכנות שלו, התמימות והיושר שלו, הם אלה שמקרבים את האדם לקדוש ברוך הוא, ויש בעצם דרכים שונות. יש אחד שיעשה את זה בדרך החוכמה, ויש אדם שיעשה את זה בדרך המעשים. העיקר זה שהוא, כל מטרתו ורצונו, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, והכל בנוי על התפיסה שהנפש של האדם אצולה ועיקרה. זאת אומרת, יש לאדם כבר את היסוד, את הממשות הרוחנית הזאת, היא כבר קיימת באדם אותה בחינה. האמירה הזאת שאנחנו רואים פה ברב קוק, מתחברת לנו עם קטעים רבים, שבהם הרב קוק מנסה כל הזמן לחפש ולשאול אחרי הנפש האצולה הזאת, או היסוד העצמי הזה שקיים בתוך האדם. כלומר, האדם שהולך ללמוד את לבוא במגע עם העולם, או במובן הרבה יותר עמוק, בא במגע עם עולם התורה והקדושה, הוא יכול להסתכל על הדברים האלה בשתי צורות. צורה אחת זה לומר שאני עכשיו בא וסופג דברים עליונים, סופג את דבר השם, מקבל דברים מהעולם העליון, דברי קדושה, ואני מקבל אותם אל תוכי, והדברים האלה נכתבים על לוח ליבי. זה אפשרות ראשונה. אבל כפי מה שאמרנו, כיוון שהרב קוק מדגיש את הנפש האצולה והעיקרה של האדם, כלומר את היסוד הנשמתי שקיים בו, אומר הרב קוק, כשאדם בא ללמוד את התורה, בעצם מה שקורה זה שזה לא רק נכתב, זה לא איזה תוכן רוחני שנכנס לתוכי, נספג בתוכי ויוצר אותי, אלא זה דבר שמעורר את הצד הנשמתי שלי. כלומר, לימוד התורה הוא בעצם מפגש. הוא מפגש בין הצד הנשמתי שבאדם לבין הצד האלוקי, הדבר השם שמגיע מן העולם העליון. המפגש הזה הוא מפגש של תסיסה. הוא מפגש שבו התורה מעוררת את הנשמה, והנשמה מאירה, מאירה באלף, ומאירה את בעין את הכתובים. כבר רב חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים אומר שהאדם משכיל להבין את סודות התורה על ידי החלקים הנשמתיים העמוקים שלו. ומן הצד השני הוא אומר שהתורה, סודות התורה, כשהם באים במפגש עם הנשמה של האדם, הרי הם מעוררים את הצדדים העמוקים והנשמתיים של האדם. זאת אומרת, קיימת פה פעולת גומלין. האדם מגיע אל התורה, הוא מתעורר, הצדדים העמוקים שנשמתו מתעוררים מצד אחד, ומצד שני, על ידי סודות התורה מתגלים על ידו. הדבר הזה של חיפוש העצמיות, חיפוש הדבר הפנימי שבאדם, הוא דבר שהוא מאוד מורכב, מכיוון שבסופו של דבר האדם לא יכול לעשות את הדבר הזה בצורה מכוונת. הדבר הזה בעצם צריך לקרות כתוצאה מן הכנות שיש באדם. דווקא ההתכוונות לדבר הזה יכול להיות שאפילו יש בה פגם. האדם צריך להיות נכון, מקשיב וראוי להגיע לדרגה של הפנימיות הזאת, אבל הדבר הזה צריך כאילו לפרוץ מתוכו. אנחנו מוצאים קטעים רבים שרב קוק מבטא את החוויות האלה, את ההתלבטויות האלה, בתוך העולם שלו. רב קוק אומר בפסקה שמופיעה בתחילת קובץ וב, הוא אומר ככה: איני יכול לצמצם את עצמי בעניין אחד, בדבר אחד, במדרגה אחת ובסגנון אחד. כי אם צריך אני לשאוב מכל הסגנונות, מכל העניינים, מכל המדרגות, מכל הדברים. כלומר, רב קוק מבטא פה איזה מין שאיפה כזאת לגוע בכל, להתחבר לכל, להקשיב לכל, לחבר את הכל ביחד. ואז הוא אומר, כאילו הוא אומר, הדרך הזאת קשה לי. ואז הוא אומר, אני צריך לכרות ולשתות מים מבארי, באר מים חיים, מחלק התורה שבנשמתי, מהאות המיוחדת לי, שכל האותיות שבתורה באות על ידי הצינור הזה אליי. וכל העולם כולו וכל ענייניו מתייחסים אליי על פי זה התוכן. זה נראה כאילו רב קוק, ורואים את זה גם בקטעים נוספים, שרב קוק יש לו איזה מין נטייה לגוע בכל, לחבר את הכל, לקשור את הכל, הכל, הוא מוצא בכל את האורות האלוקיים. אבל אחר כך רב קוק כאילו מרגיע את השאיפה האדירה הזאת. הוא אומר, בסופו של דבר אני צריך למצוא את הנקודה. ישנה איזו נקודה אחת, אומר הרב קוק, הנקודה הזאת זה האות שלי בתורה. האות הזאת, מהי האות הזאת? מהי האות שבתורה? האות שבתורה זה איזו נקודה שבה באמת קורה המפגש בין הנשמה שבאדם לבין התורה. ישנה איזו נקודה אחת, איזה מקום ששם פתאום הדברים מתיישבים על הלב. הדברים מתחברים במין אחדות כזאת, במין שמחה כזאת, במין תחושה של גילוי פנימי. ואז מאותה נקודה, מאותו מקום, לאט לאט השאר הרעיונות הולכים ובאים לידי ביטוי. והוא אומר את זה בצורה מאוד יפה. הוא אומר, כל האותיות שבתורה באות על ידי הצינור הזה אליי. כלומר, במקום ללכת ולחפש ולהתחבר בצורה לא מספיק פנימית עם כל הרעיונות, ולעבור מרעיון לרעיון, ולהרגיש כל פעם איך זה לא מושלם, וכו' וכו', הוא אומר, אם אני אדע להתמקד בנקודה, במרכז, שמשם, שזה הנקודת החיבור, אז זה האות שלי בתורה, אזי לאט לאט הדרך אותו חיבור, דרך אותו צינור, כל שאר האותיות יתחילו להתחבר ולהיות חלק ממני. אפשר אולי לדמיין את זה לאיזה מין, כאילו יש באדם עצמו איזה מין, גם איזה מין מרחב גדול כזה של אותיות, והרב קוק מדבר בתחילת הספר אורות על האותיות שבנשמה. כן, יש באדם איזה מין כאלה הוויות רוחניות, ויש בתורה אותיות, וישנו איזה מקום ששני העולמות האלה יכולים לגוע. המפגש האמיתי הוא מפגש של הפנמה, מפגש שבו האדם נוגע באמת התורה, נוגעת בו התורה, באמת הופנמה בו. זה עניין של הפנמה, זה עניין של המפגש הזה. עכשיו, כידוע, החוויות האלה והרגשות האלה הן לא כל כך פשוטות. לא כל אדם זוכה כל רגע לסייר או כאילו ללמוד כל מיני דברים, ופתאום איזה אות אחת מציצה לו ומאירה לו. כמובן שהדבר הזה הוא לא לגמרי פשוט. הרב קוק גם מסביר לנו למה זה קורה. הוא אומר בקטע אחר בקובץ ו, הוא אומר ככה, שמופיע, הקטע הזה גם מופיע באורות הקודש חלק ג', הוא אומר על ידי מעשים רעים ונטיות אחורות מתחשכת אורה של הנשמה ומעיינה נכבש, והאדם סופג לו את רוחניותו מכלים אחרים, מרשמי חוץ של עולמים, ספרים, נפשות ומעשים, ורשמי החוץ פועלים עליו בצורה מדולדלת. כלומר, מה שרב קוק אומר זה שהאדם יכול לאבד את המודעות הזאת, את התחושה העמוקה הזאת, שהנה יש כאן משהו שמדבר אליי. כאילו הנקודה הזאת שיכולה לגוע בתורה ולהיות מוארת, ונקודת ההפנמה הזאת, החיבור האמיתי הזה, כאילו איכשהו נכבשת, מתכסה. על ידי מה היא מתכסה? היא מתכסה על ידי נטיות אחורות, מעשים רעים. כלומר, בעצם כל הנטייה החיצונית שבחיים, אם העיניים שלנו מופנות יותר מדי לעולם החיצוני, הדבר הזה בעצם אנחנו מאבדים על ידי זה את כושר ההקשבה הפנימי שלנו. לכן הדבר שכל כך חשוב זה איזה מין תהליך של התרכזות פנימית. ותהליך ההתרכזות הפנימית יכול לאפשר לנו את הרגישות הזאת של לחוש, כשאנחנו באים במגע עם דברים, מתי הדברים האלה באמת, הנה כן הדבר הזה מאיר בצורה קצת שונה. לא כל הדברים נראים אותו דבר. כי כשהחוויה היא חוויה של לימוד רגיל, אז הכל רגיל, הכל, מה פה שרגיל? יש דברי חול, דברי חול, יש דברי קדושה, זה דבר השם, ובזה הדבר פחות או יותר אותו דבר. הרב קוק רוצה לבטא איזה מין חוויה והרגשה שבתוך דבר השם יש דברים, יש דברים שקשה לי יותר לתפוס אותם, יותר קשה לי להתחבר אליהם, ויש דברים שממש נוגעים בי, ודרך הדברים האלה, דרך אותה נקודה, שהדברים שממש מאירים את הנשמה שלי, מעוררים אותי, דרכם אני יכול להגיע לכל שאר הדברים, ואני צריך רגישות כדי להקשיב ולראות את הדבר הזה. אז אמנם הדבר הזה קשה לנו, אולי אנחנו יכולים קצת ללמוד מאיזה דברים שרב קוק אומר על עצמו. יכול, אולי זה יעזור לנו. אומר רב קוק, הוא מתלבט על העולם שלו ועל דרכו הלימודית. והוא אומר, אם אני, הנני בטבעי בעל אגדה ובעל מסתורים, גם זה בקובץ וב, קטע סמכתת, אינני צריך לקנות כל כך בחלקי ההלכה והנגלות. כלומר, רב קוק כאילו מרגיש איזה מין תחושה של קושי עם כל התחום הנגלה הענק האינסופי, והוא אומר, רק רגע, זה חלק שלי, מצד שני אני מרגיש כאילו אין לי מספיק. אז הוא אומר, טוב, אבל אני בטבעי בעל אגדה ובעל מסתורים. אז מכל מקום הנני קרוי ועומד גם כן לחובות הללו, כי לא לחינם חנן ישם בכישרון גם בהם. זאת אומרת, זה הרב קוק הידוע, הוא איש נגלה מופלג, איש הלכה מופלג, תמיד חכם עצום, אבל אומר, הנני צריך לדעת את מידתי, כדי שלא אפול בעיצבון במיעוט חלקי בנגלות. כלומר, הרב קוק איננו שמח, איננו מרוצה, הוא מרגיש שיש לו עוד כל כך הרבה לעשות בצד הנגלה, אבל הוא מרגיע את עצמו. הוא אומר, הנני בטבעי, בעל אגדה ובעל מסתורים. ואז הוא אומר, אני צריך להתחזק, כי סיבת החיסרון שלי היא ריבוי הצדדים, שמושכים אותי תמיד לכאן ולכאן. על כן, כך עם ידתי, נטעום מעט מעט מכל דבר. אז כאן אנחנו פוגשים את מה שקראנו בהתחלה, שהרב קוק אומר, אני אוחז בכל דבר בתורה, מכל דבר בתורה, אבל אחר כך הוא אומר, אבל אני צריך להתמקד ולהתרכז באיזה נקודה אחת, באות שלי וממנה לצאת. וכאן אנחנו מגיעים לפתאום לאות שלי. מה זה האות הזאת? הרב קוק כאילו, פתאום זה מתגלה לו. אז הוא אומר, אם בנגלות והלכות יש לי רפיון יותר גדול, גורם זה, למה זה קורה שיש לי כזה רפיון? גורם זה המשכתי הפנימית להגדה ונסתר. כלומר, הרב קוק מרגיש שיש איזה מקום ששם הוא ממש ממש מתחבר אליו. ואז הוא אומר, איך הוא יודע את זה? הוא אומר, ניכר בייחוד החיבור הזה שלי, הופעת הכוח שלי, בעת הדיבור המסודר הפתאומי עם אנשים ראויים לזה, ובכל עת של התעוררות רוח, שמוצא אני בי איזו גניזה תמונה, שצריכה להיות לי לנחמה גם בעת ההסתר. כלומר, הרב קוק כאן מבטא איזה מין התגלות פנימית לעצמו, והוא אומר, אני שם לב שכשאני מדבר עם אנשים שראויים לכך, זאת אומרת שיש באמת יכולים להקשיב, פתאום נובע ממני איזה מין, באופן פתאומי, דיבור מסודר שיש בו איזה התעוררות רוח עצומה. זאת אומרת, הרב קוק מרגיש שיש לו כוחות אדירים, והוא פתאום שם את האצבע ואומר, זהו, זאת האות שלי, זה המקום שלי, זה הנקודה. עובדה שבמקרים מסוימים פתאום אני כמעיין הנובע, הכל יוצא ממני במין עמקות, במין סדר, ואני רק צריך את הקהל הנכון, את האיש הנכון. ואז הוא אומר, אני מוצא בי איזו גניזה תמונה. ממש רב קוק מרגיש את האור הגנוז הזה שפתאום פורץ, והרב קוק אומר, הנה, יש כאן את הנקודה. זאת אומרת, כאן יש לנו דוגמה איך הרב קוק מסתובב בכל התורה, והכל מדובר בעולם שלו, ברמה שלו, בתלמידות חכמות שלו, בגאונות שלו, בצדיקות שלו, אבל אולי אנחנו יכולים ללמוד משהו מזה, כי כאילו גם הוא מתלבט, מסתובב בכל השדות התורה, בכל המישורים, ובאיזשהו מקום הוא אומר, נכון, אבל אני צריך למצוא את הנקודה. ואז הוא אומר, מהי הנקודה? הנקודה היא אותו מקום ששם פתאום אני מרגיש את איזה מין הפריה, איזה מין נביאה פנימית, איזה התחברות גדולה לתורה. והדבר הזה כמובן מורה שהנה, מפה אני צריך, זאת נקודה, זאת האות שלי, מכאן אני צריך להתחיל להגדיל את המעגלים, להרחיב אותם ולהכליל את כל התורה מתוך אותה אות. כל האותיות שבתורה, כל האותיות שבתורה יגיעו אליי בסופו של דבר דרך האות הזאת. ובשבילנו ההנחיות האלה, למרות ששוב אני אומר, לנו הדבר הרבה יותר קשה, כי הערה הנשמתית הזאת שהרב קוק אחרי כל ההתלבטויות, נשמתו הגדולה, מהירה ובולטת, ובאנשים קטנים יותר הדבר הרבה יותר קשה, אבל הרב קוק בעצם נותן לנו כאן דרך שכל אחד בדרכו, כל אחד ברמתו, יכול לנסות ללכת בה. הנקודה הפנימית הזאת שהיא הערת הנשמה, דיברנו על איזה התעוררות, על איזה מין מקום שבו האדם מרגיש, הנה זה המפגש שלי עם התורה. אבל נקודת המפגש הזאת היא לא רק במובן הזה של התעוררות התורה והשפע של הגניזה שבתוך האדם, אלא היא גם מצב נפשי מסוים. ואכן אנחנו מכירים את הביטוי שנמצא בתורות פסיכולוגיות מסוימות, שאדם צריך לחפש לעצמו תמיד איזה מקום בטוח. הביטוי מקום בטוח מבטא בתורות האלה איזה מין מקום שאדם יכול לדמיין לעצמו, ששם הוא יכול להיות רגוע ושלב עם עצמו ולהירגע בתוך עצמו, ושם הוא יכול כאילו לחזור אל עצמו. ואדם, כל אדם יכול לדמיין לעצמו, למצוא את המקום הזה. ועולה בדעתי הרעיון שאם היו באים אל הרב קוק ושואלים אותו, איפה המקום הבטוח שלך? אז הוא היה אומר, זה פשוט, המקום הבטוח שלי זה הקדוש ברוך הוא. וכך הוא באמת אומר בקטע מאוד יפה שנקרא צימאון לקל חי בתחילת זירונים שמופיע באורות, אומר הרב קוק, הוא מתאר את האדם שמנסה לחפש גדולות, אבל אם הוא לא מצליח, אז הוא אומר שהוא מיד יהיה טרוף כספינה מטורפת בים. גלים סוערים מתנגדים זה לזה, ידריכו תמיד מנוחה. מגל אל גל יוטל ולא ידע שלב. וגם הוא ינסה לשקוע בתוך חומריות, זה לא יעזור לו. זה רק זה תקופה קצרה, ירגיע אותו. אבל כמובן מיד הכל, הטירוף הקילאי, יחל את פועלו. זאת אומרת, האדם לא יכול לנסות לברוח אל חומריות ולהרגיע את עצמו, כאילו בזה הוא ימצא מנוחה. ואז הוא מסיים ואומר, מנקום מנוחתנו הוא רק באלוקים. זאת אומרת, זאת אמירה מאוד יפה, שבעצם הוא אומר, הנקודת, בסופו של דבר, השלווה האמיתית, האמיתית באמת, היא באלוקים. אנחנו בפעמים קודמות תיארנו מין דימוי כזה של מין מנורה התלויה בשרשרת, ולשרשרת הזאת יש חוליות אחרי חוליות, ובסופו של דבר אמרנו שהחוליות האלה צריכות להיות מחוברות לחוליה האחרונה, והיא צריכה להיות מחוברת לדבר היציב, לתקרה. מקום מנוחתנו הוא בסופו של דבר החיבור לאלוקי, למוחלט, למקום שהוא באמת נותן לנו את השלווה, את הביטחון ואת המציאות העליונה. השלווה, הביטחון, המציאות, הטוב והחסד הם המקומות שאדם ברגע שהוא נוגע בהם הוא מגיע אל המקום המנוחה, אל המקום הבטוח. מה שיצא לנו מהדברים שלמדנו עד עכשיו הוא שהחיפוש של האלוקים, כפי שרב קוק מתאר אותו, או מקום המנוחה, הוא בעצם שווה וזהה לחיפוש של העצמי. זאת אומרת, כשהאדם מחפש את העצמי שלו, הוא מחפש את הנקודה, את הנקודת ההערה הנשמתית הזאת שדיברנו עליה, את הנקודה שאיתה הוא יכול, שהיא מאירה לו ויכולה לכוון את דרכו, הנקודה הזאת היא בעצם איזה ניצוץ של דבר השם שנמצא כבר בתוך האדם. דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שבעצם הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו גם דרך התורה, אבל בעצם גם מלמטה, נאמר כך, מתוך הנשמות שלנו היום נאמר, מתוך העצמיות שלנו. והאדם יכול על ידי החיפוש של העצמיות שלו, הוא בעצם, זה לא איזה חיפוש של איזה משהו מנותק, מרוחק. האדם הוא הערה אלוקית. הנשמה שלנו באה, היא בת שמיים, כמו שאומר הרב קוק. ואז הגילוי של ההקשבה, האפשרות להקשיב ולשמוע ולהאזין לצליל הפנימי הזה, היא בעצם הגעה לעצמיות, היא בעצם הגעה למקום הבטוח, והיא בעצם הגעה לדבר השם שנמצא כבר בתוכנו. ולכן הרב קוק, שהוא בקטע המפורסם שמופיע באורות הקודש, שנקרא בקשת אני עצמי, באורות הקודש חלק ג', אומר הרב קוק שהחטא הוא איננו אי שמעות לציווי, שזה פירוש פשוט, אלא החטא, הוא אומר, של האדם זה שהוא פנה לדעתו של נחש, איבד את עצמו, לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת היקע, מפני שלא ידע נפשו. זאת אומרת, או מה שאנחנו רואים פה זה שהעיבוד העצמיות הוא בעצם החטא הכי גדול. במקום אחר קורא לזה רב קוק השכחה. השכחה של היות, השכחה כאן לא במובן של תודעה, אלא במובן של חוויה. במובן של מודעות פנימית, שהאדם מאבד את תחושת היותו חלק מה וגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, שבעצם התחושה הזאת היא התחושה שמלווה לפי הרב קוק את אדם הראשון בגן עדן עד החטא. כלומר עד החטא הוא מרגיש את היותו חלק בתוך האור האלוקי הגדול, והחטא בעצם פתאום מנתק אותו, משכיח לו את כל זה, הוא מאבד את האלוקי, הוא מאבד את העצמי, הוא מאבד את הפנימיות שהיא בעצם את קו החוט האור הזה, שהאדם הוא בעצם איזה מין גילוי שלו, פתאום האדם מאבד את הדבר הזה. אנחנו יכולים רק לבוא ולומר שהתפילה וההיענות שלנו לדברים האלה היא שאנחנו יכולים לפנות אל כדי לעורר את הצד שבנו, כדי לעורר את הצד הפנימי שבנו, אנחנו צריכים להימנע מהדברים המשכחים, כמו שהוא אמר הרב קוק על המעשים המאחרים את הנשמה. אנחנו צריכים את הדברים שמגדילים אותה ושמעוררים אותה, ואלה הם הדברים שבקדושה.
אנחנו מנסים לדון בדברים שמכילים קמח ומרכיבים נוספים. המשנה ברורה בסימן ר"ח בסעיף קטן ז' כתב את לשון הרשב"א, שאם יש דבר מחמשת מיני דגן שהוא בא להתאים ולהכשיר את התבשיל, מברכים עליו בורי מיני מזונות, גם אם מדובר על דבר שהוא קטן יחסית בכמות, עדיין הברכה שלו בורי מיני מזונות. הדבר הזה כנראה נובע, כפי שהסביר הבח, שיש חשיבות מיוחדת לחמשת מיני דגן, ולכן אם טעמה מורגש הם לא בטלים ומברכים עליהם בורי מיני מזונות. יכול להיות שהדבר הזה גם נובע מהמיוחדות של ברכת בורי מיני מזונות, שהיא כוללת יותר, אבל לדברים האלה לא ניכנס בשלב זה. לאור הדברים האלה יש לבחון כמה תבשילים למעשה. יש היום הרבה חטיפים, הרבה ופלים שמורכבים משוקולד וקמח ביחד. במקרים כאלה יש לברך בורי מיני מזונות, כי הבצק הוא העיקר. אלא שיש טעם של שוקולד, אפילו מדובר על דברים שיש בהם מרכיב גדול של שוקולד, לא רק על ופלים רגילים. גם אם מדובר על כיף כיף או דברים דומים שיש שם הרבה מאוד שוקולד, הרוב שוקולד, אבל יש קמח ומרגישים את הטעם של הקמח ונהנים מהטעם של הקמח. הקמח בא בשביל לתת טעם. במקרה כזה מברכים בורי מיני מזונות, והקמח נחשב כעיקר. אלא אם כן לא מרגישים בו בכלל. אם ממש לא מרגישים, אז גם כתוב שיש קמח, לא יברכו. אבל אם מרגישים, יברכו בורי מיני מזונות. כך גם על בוטנים מצופים בקמח, מה שקוראים בוטנים אמריקאים, שהמזונות הם חשובים ונועדו לתתם, ויברכו רק בורי מיני מזונות, בניגוד לדברים שמצופים למשל בשוקולד, כמו שקדים שמצופים בשוקולד, שעליהם יברכו בורי פרי העץ, כי כאן לא מדובר על חמשת מיני דגן, אז הולכים לפי הדבר החשוב. וחמשת מיני דגן, כאן יש כלל מיוחד שאם מרגישים את הטעם של הדגן ונהנים ממנו, מברכים בורי מיני מזונות. לפי הדבר הזה, לכאורה היה צריך לברך גם על שניצל בורי מיני מזונות, כי שניצל מצופה בדרך כלל בפעורים טעימים. אם מדובר על שניצל שקונים בחנות, בסופר, אז זה בדרך כלל באמת ציפוי שרק מחזיק והוא לא כל כך טעים. אבל הציפוי בבית הוא בדרך כלל יותר משמעותי והוא לא רק מחזיק. וכך לכאורה היה צריך לברך שהכל בורי מיני מזונות על השניצל, ולא שהכל כמו שהעולם רגיל. אבל כנראה שבגלל שמטרת הציפוי היא לדבק, לחזק, למרות שיש טעם לעטיפה הזאת, אבל עיקר המטרה זה לדבק, ולכן נוהגים לברך שהכל על השניצל, כך כתב שוט שבט הלוי בחלק ד' בסימן קוסמך א', ובעוד פוסקים שכך נוהגים לברך שהכל על שניצל. ולמרות שהיה מקום לבחון את הדברים האלה, זה לא לגמרי פשוט, אבל כך המנהג, כך מנהג העולם. אפשר לצרף לזה גם את דברי האור שמח, שהאור שמח אומר שמברכים מזונות רק כאשר אם היו מוסיפים עוד קמח לתערובת היה הדבר משבח ולא פוגם. אבל בשניצל, אם נשים יותר מדי קמח, זה יערוס, זה יפגום, וזה מראה שאנחנו לא כל כך מעוניינים בקמח, והוא נועד בעיקר לדבק, לחזק, אבל גם הוא נותן טעם, עשו אותו כבר טעים, ולכן מברכים שהכל נהיה בדברו. יש בודדים שמברכים מזונות על שניצל, שכך באמת הסברה הפשוטה, אבל כאמור, מנהג העולם לברך שהכל על שניצל, ויש להם על מה שיסמוכו.
האזנתם לשיעור של הרב הלל רחמני בתורת הרב קוק בספר עניה, בהלכה היומית על ידי הרב יוסף צבי רימון. והאזנתם לשיעור נוסף בשידורי קשת, כל שידורי תורה. מאחלים לכם יום טוב ולימוד פורה מישיבת הר עציון בגוש עציון. כל טוב ולהשתמע.